אנחנו היום לומדים על פרשת השבוע, פרשתנו היא פרשת תזריע. פרשת תזריע, כידוע, מדברת בתחילתה על ההלכות שקשורים ללידה, לידה של זכר, לידה של נקבה, וההלכות הקשורות בזה, ומיד עוברת התורה לאחר מכן עד סיום הפרשה לדבר על דיני הצרת, שאדם, אם יש באור בשרו נגעים, צרת, יש בדבר הרבה פרטים ופסוקים רבים, והדבר נמשך עד פרשה הבאה, פרשת מצורע, שזה בעצם פרשת המשך לאופן טהרת המצורע. אנחנו נדבר היום על נושא שהוא בעצם לא יהיה על איזושהי הלכה ספציפית שמדובר בה בתוך הפרשה, אלא אנחנו ניקח נושא שמקיף את כללות הפרשה כולה, כפי שזה בא לידי ביטוי בכותרת של הפרשה, בשם של הפרשה. בהקדים, כידוע, כפי שיצא לנו לדבר כבר פעמים רבות, בלשון הקודש כל שם הוא מאוד מדויק. כל שם של כל חפץ, אם הוא נקרא כך בלשון הקודש, אז זה לא כמו בשפות זרות, שהשמות שקוראים לדבר מסוים זה רק לצורך התקשורת בין בני אדם, אז החליטו שזה יקראו לו ככה וזה אחרת, יכלו באותו אופן גם להחליט הפוך. כשמדובר בלשון הקודש, ידוע שכל שם שקוראים לו בלשון הקודש, זה התוכן הפנימי של הדבר המסוים הזה, כפי שהדבר מופיע בהרחבה בתניה בחלק שער הייחוד והאמונה בתחילתו, וכבר דיברנו על זה הרבה פעמים. אם הדבר נכון לגבי שמות של חפצים גשמיים, דיינו, אם יש לנו לדוגמה שולחן או כיסא או מנורה או אפילו בעלי חיים, כל אחד שנקרא בשם מסוים, השם הוא בעל משמעות, על אחת כמה וכמה שם של בן אדם, שאם הוא נקרא בשם פרטי מסוים, השם יש לו משמעות, על אחת כמה וכמה בשמות של פרשיות שבתורה. אם יש פרשה שנקראת זה נקרא בשם זה וזה בשם זה, אז זה שהפרשה נקראת בשם מסוים, זה לא חס ושלום בדרך המקרה הפרשה נקראת בשם הזה, זה גם לא כפי שאולי חושבים שהפרשה נקראת בשם מסוים בגלל שזה טכנית המילים, אחת מהמילים הראשונות של הפרשה, אז בדרך כלל כל פרשה נקראת לפי אחד המילים שמופיעות בתחילת הפרשה. זה לא הסיבה, להפך, בגלל שהשם של הפרשה ממלא את התוכן של הפרשה, לכן גם המילה הזו מופיעה בתחילת הפרשה די בהתחלה, כי זה השם שהוא בעצם הכותרת של הפרשה. יש לכך הוכחות מהרבה מקומות שהשם של הפרשה לא נבחר לפי המילה הכי ראשונה שמופיעה בתחילת הפרשה, אלא השם של הפרשה נבחר לפי המילה שמשקפת את התוכן. יש הוכחה אחת שהיא הוכחה מאוד מאוד בולטת, אולי רק נזכיר את זה בקצרה לפני שנעבור לנושא שלנו. ההוכחה היא מספר בראשית, שבספר בראשית, הפרשה השנייה של ספר בראשית, קוראים לה פרשת נוח, והפרשה השישית של ספר בראשית, קוראים לה פרשת תולדות. איך מתחילה פרשת נוח, באיזה מילים? ואלה תולדות נוח. איך מתחילה פרשת תולדות? ואלה תולדות יצחק. אם היינו בוחרים את השמות של הפרשה לפי המילה הכי קרובה לתחילת הפרשה, אז ההיגיון היה אומר שהפרשה השנייה תיקרא פרשת תולדות, כי שם זה המילה הכי קרובה, ואלה תולדות נוח, היה צריך לקרוא לפרשה השנייה פרשת תולדות, כי זה המילה הכי סמוכה להתחלה. וכשנגיע לפרשה השישית, היינו צריכים לקרוא לזה פרשת יצחק. תולדות אי אפשר לקרוא, כי כבר יש פרשה כזו. נעבור למילה הבאה, פרשת יצחק. למה זה לא כך? בפועל הפרשה השנייה נקראת פרשת נוח, ודווקא הפרשה השישית נקראת פרשת תולדות. זה הוכחה שהשם של הפרשה לא נקבע לפי המילה שהיא הכי ראשונה שאפשר לבחור אותה כפרשה, כשם ייחודי לפרשה, אלא זה לפי התוכן. ובמילא גם בנוגע לפרשת השבוע שלנו. לפרשה שלנו קוראים פרשת תזריע. למרות שאם היינו מחפשים את המילה שהיא יותר קרובה לתחילת הפרשה, כמילה ייחודית שאפשר היה לקרוא לפרשה בשם, במילה ייחודית. אז תחילת הפרשה היא כך: וידבר השם אל משה למור. זה פתיחה שגרתית בהרבה פרשיות, אין לנו כאן מילה ייחודית. דבר אל בני ישראל למור, זה שוב פתיחה רגילה. אבל מיד המילה הבאה, אישה, המילה אישה זה כבר מילה לא שגרתית בתחילת פרשיות התורה. יכולנו לקרוא לפרשה פרשת אישה. לא בחרו לקרוא לזה פרשת אישה, אלא פרשת תזריע, שזה המילה כי תזריע. סימן שהמילה תזריע היא מילה שהיא דווקא מבטאת את התוכן של הפרשה, ולא המילה אישה. צריך להבין מה התוכן והמשמעות של המילה תזריע, שלכן זה המילה הכי מתאימה לקרוא לפרשה בשם הזה. השאלה למה המילה הזו היא המילה מתאימה היא לא סתם שאלה סתמית, כי לפי ההיגיון היה דווקא צריך להיות שהמילה הכי מתאימה לפרשה היא תהיה דווקא מילה אישה ולא המילה תזריע. מדוע? רש"י הראשון של פרשת תזריע אומר דבר מאוד מאוד מעניין. מה אומר רש"י? הוא מצטט 2-3 שורות בשם אחד מגדולי עולם, גדולי ישראל, קראו לו רבי סמלאי. רבי סמלאי שואל שאלה, ובעצם הוא נותן הסבר, הסבר שהוא, כפי שנראה עוד מעט, מאוד מקוצר, ואנחנו נצטרך להביא איזשהו המשך להבין את ההסבר. אבל מה אומר רבי סמלאי? למה פרשתנו, פרשת תזריע, שמדברת על בני אדם, מתי בן אדם טהור ומתי טמא? אישה שיולדת, מהי התקופה שהיא נחשבת לטמאה ומתי היא נהיית טהורה? אדם שמקבל נגע צרת, מתי הוא טהור ומתי הוא טמא? זאת אומרת, מדובר כאן על פרשה שלמה שדנה בדיני האדם, טהרתו וטומאתו. לעומת הפרשה הקודמת, פרשת שמיני, על כל פנים, חלקה האחרון של פרשת שמיני, מדברת על טהרתו ועל טומאתו של הבעלי חיים והעופות, הבהמות. שואל רבי סמלאי, לפי הסדר, מה קודם מדברים על הבהמות, החיות והעופות, ואחר כך מדברים על בני אדם? אולי היה צריך להיות הפוך, שקודם נדבר על בני אדם, ואחר כך נעבור לדבר על בני בעלי חיים. אומר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם, אחר כל בהמה, חיה ועוף במעשה בראשית, כמו בששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, אחרון ביום השישי של הבריאה, כך תורתו, אותו דבר ההלכות שקשורות לאדם, נתפרשה אחר תורת בימה חיה ועוף. אותו דבר התורה של האדם כתובה אחרי שסיימנו ללמד את התורה של הבעלי חיים. כך אומר רבי סמלאי. עוד מעט עוד נדבר על זה יותר בהרחבה. על כל פנים, בנוגע לשאלתנו, מדברי רבי סמלאי מה אנחנו מבינים אם כך? שמה הכותרת של פרשתנו? מדובר כאן על תורת האדם. לעומת פרשת שמיני, על כל פנים בסופה, שדובר שם על תורת בהמה, חיה ועוף. אז אם פרשתנו מדברת על תורת האדם, אז מה אם ככה שם המתאים יותר לקרוא לפרשה שלנו? לקרוא איזה שם שמבטא אדם. מה המילה אישה? זה מילה של סוג האדם. לעומת חיה ועוף שדובר עליו בפרשה קודמת. אז נשאלת השאלה, למה באמת הפרשה שלנו לא נקראת פרשת אישה? שאז היה יותר מצלצל לנו שמדובר כאן על בני אדם, ואילו נבחרה להיות השם של הפרשה לא אישה אלא תזריע. מה העוצמה שיש במילה דווקא תזריע? זו השאלה שמתוך השאלה הזו נגיע להבין נקודה מאוד מעניינת בפרשה. כדי להבין מה באמת קורה כאן, נחזור להתעמק בדבריו של רבי סמלאי שכרגע ציטטנו. רבי סמלאי אומר, כמו שאמרנו קודם, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. אם נדייק בדברי רבי סמלאי, אם רבי סמלאי היה אומר, מפני שיצירתו של אדם בסוף, לכן תורתו נכתבה בסוף. אם הוא כך היה אומר, אז היינו בעצם שואלים, למה אדם, תורת האדם כתובה אחרי תורת הבהמות? תשובה, כי הוא נברא בסוף. אבל לא כך אומר רבי סמלאי. רבי סמלאי לא אומר מפני שהוא נוצר בסוף, לכן תורתו. אז מה אומר רבי סמלאי? כשם, זאת אומרת, אותו סיבה שגרמה ליצירתו להיות בסוף. זו גם הסיבה שגרמה שתורתו בסוף. אבל מהי הסיבה? רבי סימלאי לא מגלה לנו. הוא רק שולח אותנו למראה מקום. הוא אומר, אם אתה רוצה לדעת מה הסיבה שהאדם נברא בסוף, אז תחפש מה הסיבה שהאדם נוצר בסוף. כשתמצא את הסיבה למה האדם נוצר בסוף, אז כשם שיצירתו של אדם בסוף מסיבה א' ב' ג' שהוא לא אמר מהי, אלו הם גם כן הסיבות למה תורת האדם ככה מובן מתוך דיוק דברי רבי סימלאי. אז בואו אנחנו צריכים עכשיו לחפש מה הסיבה שאדם נוצר בסוף. אחרי שנמצא את הסיבה למה אדם נוצר בסוף, נוכל לחזור לענייננו ולראות האם הסיבות הללו מניחים את הדעת גם להסביר לנו למה תורת האדם נכתבה בסוף. ובכן, מה באמת הסיבות שאדם נברא אחרון בששת ימי בראשית? למה הוא לא נברא קודם לכן? הגמרא במסכת סנהדרין מביאה מספר טעמים, מספר סיבות למה אדם נברא אחרון. הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, אדם נברא בערב שבת, ומפני מה? למה הוא נברא אחרון? סיבה ראשונה אומרת הגמרא, שלא יהיו המינים אומרים, שותף היה לו להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אם האדם היה נברא הראשון, היו האפיקורסים אומרים, נו מי עזר לבורא עולם לברוא את כולם? היה לו את האדם. אז הוא השאיר את האדם בסוף, שלא יהיה פתחון פה לאף אחד, שיהיה ברור אפילו לאותם מינים והאפיקורסים, שבריאת העולם לא היה לו שותפות עם האדם. זה סיבה אחת שהגמרא מביאה. דבר אחר, סיבה שנייה אומרת הגמרא, שאם תזוח דעתו עליו, אם האדם יתחיל להתגאות, במילים אחרות, האדם יתחיל לחטוא, יתחיל לעשות שטויות בחיים שלו, אומר לו, מה יגידו לאדם? איתוש קדמך במעשה בראשית. מה אתה מתגאה? אפילו האיתוש הקטן נברא לפניך. אז מה אתה תזוח דעתך? סיבה שלישית אומרת הגמרא, דבר אחר, כדי שיכנס למצווה מיד, כדי שאם האדם היה נברא ביום הראשון, אז היה ממתין מספר ימים ללא שום הוראות ותעסוקה. אבל ברגע שנברא ביום השישי, הוא מיד נברא מוכן להיכנס למצווה, קודם כל הוא הצטווה מאיזה עץ לאכול, או מאיזה עץ לא לאכול. אם הוא היה נברא לפני העצים ולפני בעלי חיים, אז הוא עדיין לא היה לו שום ציווי. אז הוא נברא באופן כזה שכבר יש עולם שלם, ועכשיו מצווים עליו מה מותר לו ומה אסור לו, אז הוא נברא ישר למצווה. סיבה אחרונה מביאה הגמרא, דבר אחר, כדי שיכנס לסעודה מיד, כמו מלך, שאתה רוצה להכניס אותו לארמון, הרי אתה לא מביא את המלך לשטח ואומר לו, עכשיו אתה המלך הגעת, תחכה, עכשיו נבנה את הבניין, אחר כך נכניס ראות, אחר כך נכניס אוכל, בסוף יהיה לך מה לאכול, ובינתיים המלך ימתין עד שהעסק יתקדם. ברור שקודם בונים את הארמון, אחרי זה ממלאים אותו, וכשהכל מוכן, אומרים למלך, אתה מוכן, אתה יכול להיכנס. אדם הראשון הוא כמו מלך, אז אם הוא היה נברא ראשון, הוא בעצם היה נברא לעולם ריק, אז אמרו לו שקודם העולם יהיה מתוקן ומושלם, ואז האדם ייכנס לעולם. אילו הטעמים, וכל טעם בפני עצמו מובן, שהוא טעם שמסביר לנו למה האדם הראשון נברא אחרון. מה רבי סימלאי בא ואומר? כשם שיצירתו של אדם אחר כל בימה חייו ועובד, זאת אומרת, אותם סיבות שגרמו לאדם להיברא אחרון, זה גם הסיבה למה תורתו נכתבה בסוף. מה הקשר? נעבור טעם טעם. ולא נדבק לנו להבין מה הקשר בין הטעמים הללו לכך שפרשת תזריע צריכה להיכתב אחרי פרשת שמיני. מה זה קשור? זה שהטעמים הללו נכתבו הם קשורים ליצירה שלו. אבל הטעמים הללו אין להם שום קשר גלוי לכאורה לסיבה למה דיני האדם ייכתבו אחרי דיני הבהמות. מה זה בכלל קשור? כדי להבין את זה אנחנו צריכים להיעזר בנקודה מעניינת מאוד שכתוב בספר התניא. ספר התניא בפרק חפתת, אדמור הזקן מתייחס בהרחבה לאדם שיש לו טמטום הלב, הטימות של היצר שהוא מאוד מאוד מתגאה ומחזיק מעצמו. ואדמו"ר הזקן נותן שם עצות שונות איך לבטש את האגו האנושי, איך לבטש את הבהמה של האדם. ויש שם רשימה של עצות. אחד העצות מביא אדמו"ר הזקן את המושג שקראנו קודם, שאם תזוח דעתו של האדם יגידו לו יתוש קדמך. אבל אדמו"ר הזקן אומר שם דבר מעניין, שאדם יחשוב לעצמו, לא רק אם חלילה הוא חוטא יגידו לו היתוש לפניך, גם אם תיקח בן אדם שלא חוטא, כי כידוע אדמו"ר הזקן בתניא מדבר לאיזה סוג אדם, בינוני, הוא לא חוטא. גם אם הוא בינוני והוא לא חוטא, אבל אם הוא מגיע למצב שיש לו אטימות הלב והוא צריך לבטש את עצמו, יגיד האדם לעצמו, גם אם אני לא חוטא אבל אני מסוגל לחטוא, יש לי פוטנציאל ויכולת לחטוא, עצם העובדה שאני מסוגל לחטוא, אני כבר יותר גרוע מבעלי חיים. כי בעלי חיים, אף אחד מהם לא מסוגל לחטוא. הוא נברא, עושה את רצון בורו, ממלא תפקידו באמונה, אין לו בחירה בכלל. אז בעלי חיים, אפילו הגרועים שבהם, לא עושים חטאים. לעומת זאת האדם, מספיק שאתה מסוגל לחטוא, אתה כבר בזה יותר גרוע מבעלי חיים, ושם בתניא זה מופיע כאחד מההסברים שאם אדם מתבונן בזה, זה קצת מבטש את הבהמיות שלו. סך הכל מי אתה? אתה הרי מסוגל אפילו לעבור על רצון הבורא יותר גרוע מהיתוש שהוא לא מסוגל, ככה הוא מביא שם בתניא. מה אנחנו רואים מזה? רואים מזה שהאדם הוא קצת יותר קשה לטיפול מבעלי חיים. כי בעלי חיים, אפילו הבעלי חיים הגרועים והמזיקים והמשחיתים, הם נשארים בתפקיד שלהם האלוקי ולא זזים ימינה ושמאלה. האדם, אם אתה לא תשמור עליו, לא תטפל בו כל הזמן, לא תשמור על היום יום שלו, הוא בקלות ובלי שימת לב עובר על רצון הבורא. זאת אומרת, ההתעסקות עם השמירה על האדם יותר אחראית, יותר מסובכת גם, מההתעסקות על השמירה על בעלי חיים. במילא, זה מוביל אותנו להסביר את מה ששאלנו קודם. ונקדים עוד מילה. ידוע שהקדוש ברוך הוא קבע את טבע האדם, שהלמידה של כל נושא תמיד הולכת מן הקל אל הכבד. אדם אף פעם לא מתחיל ללמוד, ילד לא מתחיל ללמוד מיד גמרא. כי כתוב בן 5, אומרת המשנה בפרקי אבות, למשנה. בן 5 למקרא. 5 לומד חומש. בן 10 למשנה. 15 זה לגמרא. וכשהוא גודל הוא מעמיק יותר ויותר. הלמידה היא תמיד מן הקל אל הכבד. גם כשהוא כבר לומד נגיד גמרא, הוא לא מיד לומד גמרא ברמה הכי גבוהה. גם בכל למידה עצמה יש הבדל גדול בין למידה של צדיק, שהלמידה שלו היא בעומק, בקדושה, בייחודים עליונים, לבין למידה של אדם רגיל, שהוא פשוט לומד להבין את הפשט של הדברים, כידוע, פשט, רמז, דרוש, סוד וכן הלאה. למידה עובדת תמיד מן הקל אל הכבד. במילא, גם הפרשיות שבתורה סודרו בצורה כזו מן הקל אל הכבד. אם יש לתורה צורך ללמד אותנו מהי בהמה טהורה ומהי בהמה טמאה, במילים אחרות, לטפל בבהמות, להבחין מי הטהור, מי הטמא, לעשות סדר בבעלי חיים, יש לתורה גם צורך ורצון לתת לנו פרשה שלמה לטפל בבני אדם, מי הוא האדם הטהור ומי הוא האדם הטמא. במי יותר קל לטפל? על מי יותר קל להשפיע להיות טהור? על מי? על בעלי חיים או על בני אדם? הרי לפי מה שאמרנו, בעלי חיים במהות שלהם הם יותר קל להתעסק איתם, כי אין להם את הפוטנציאל להשחית ולעבור נגד רצון הבורא. לעומת זאת לטפל באדם קצת יותר קשה. אז אם הסדר מן הקל אל הכבד, אז הרבה היגיון יש בסדר הדברים, שקודם יהיה פרשה שמיני שמדברת להבדיל בין הטהור ובין הטמא בבעלי חיים, ואחר כך נעבור להבדיל בין הטהור לטמא בבני אדם. אם כך, זה התכוון רבי סמלאי, כשם שיצירתו, הרי הבאנו כמה בגמרא, כמה טעמים למה אדם נברא אחרון. יש טעמים שמראים שאדם הוא מלך, שיכנס, שהכל מוכן. יש טעמים שמראים להפך, האדם הוא הכי גרוע, יותר גרוע מהיתוש. איזה מהטעמים הללו רבי סמלאי מאמץ לעצמו ואומר, זה הטעם שאני לוקח אותו כטעם עיקרי ואיתו אני צועד. רבי סמלאי לוקח את הטעם לא שאדם הוא מלך, אלא הוא לוקח את הטעם הזה שאדם אם תזוח דעתו הוא יכול להיות יותר גרוע מהיתוש. ואומר רבי סמלאי, זה הטעם העיקרי לפי דעתי. עוד מעט נבין גם למה רבי סמלאי בחר את הטעם הזה. אבל רבי סמלאי אומר, הטעם העיקרי לפי דעתי זה הטעם. אז אם זה הטעם העיקרי, אז זה יסביר לנו למה באמת תורתו של האדם נכתבה בסוף. למה? כמו שהאדם נוצר בסוף, למה? כי אם תזוח דעתו אז הוא יותר גרוע. זה גם הטעם למה תורתו כתובה בסוף. למה? כי בגלל שהאדם הוא יותר גרוע בפוטנציאל לפחות, לכן ההתעסקות איתו יותר קשה. בוא נשאיר אותו לסוף, בוא קודם נגמור עם
התקלים,
אחר כך ככה עשית בכל, תמיד שאתה רוצה לטפל, לתקן משהו, בוא קודם כל ניקח את הדברים שאנחנו בטוח יכולים, אחר כך נעבור לדברים האחרים. זה מה שרבי סמלאי אומר. מה באמת הסיבה שרבי סמלאי בוחר דווקא את הטעם הזה שהופך את האדם בפוטנציאל לפחות יותר גרוע מבעלי חיים, ורבי סמלאי לא בחר את הטעם שהאדם הוא כמו מלך, שלכן הוא נברא בסוף? פה יש נקודת עומק מאוד מעניינת. כאשר אנחנו רוצים לחשוב מה נחשב כדבר מעלה, מתנה או מזכורת, מצד אחד יכול אדם להגיד, אם אני אקבל מתנה, מישהו יבוא ויביא לי, אני אזכה בלוטו במיליון דולר, אקבל מתנה בלי שום פרופורציה לכלום, זה מצוין, קיבלתי, לא השקעתי, הכל בא ככה במהירות ובקלות. לעומת זאת, משכורת, המשכורת היא בדרך כלל לפי השעות שעבדת, וכל שעה רבים איתך כמה תקבל, ואז אתה מקבל בסוף, אז אתה מקבל כמות קטנה. אז מה נחשב למעלה יותר גדולה, מתנה או משכורת? אז לכל אחד משניהם יש מעלה שאין בשני. המעלה במתנה, ואם אנחנו מדברים עוד על מתנה אלוקית, שהבורא נותן מתנה לאדם, מה שנקרא התערות הדלילה, מתנה מלמעלה, מתנה יש לה מעלה אדירה. מה המעלה שלה? שזה בלי גבול. זה לא לפי הכלים והגבול של האדם שמקבל את המתנה. אם אדם זוכה בזכייה ענקית בלוטו, בפרס ראשון, הוא בכלל לא יודע מה לעשות עם זה, הוא לא יודע מאיפה להתחיל. זאת אומרת, זה בכלל לא לפי ההשגות שלו והיכולות שלו והכלים שלו. לעומת זאת, אדם שמקבל משכורת בהתאם למה שהוא השקיע, מה המעלה שבזה? שכל שקל אצלו בתוך החיים שלו. זה שלו, זה אדם שלו, הוא השקיע בזה את הנשמה שלו, הוא לא יוציא את זה על שטויות, הוא יחשוב 3-10 פעמים על כל דבר, למה כן ולמה לא, כי הוא יודע שהוא את הנפש שלו נתן בשביל לקבל. זאת אומרת, המעלה במשכורת שאתה השקעת וקיבלת, מה המעלה? שזה, אתה מרגיש שזה הפנימיות שלך, זה אתה. לעומת זאת, מתנה, בקלי קלות אתה יכול, כמו הסטטיסטיקה הידועה, שרוב רובם של אלה שזכו בזכיות גבוהות בכל מיני, הם חובות יותר גדולים מאשר קודם, הם מקבצי נדבות. למה? כי מתנה, אמנם זה בממדים אדירים, אבל זה גם החיסרון שאתה לא יודע איך להפנים את זה, ואז אתה בעצם מאבד את הכל. בנוגע לענייננו, כשאדם נברא, יש לנו שתי אפשרויות איך להסתכל על אדם. צריך אפשר להגיד, הוא נברא, המלך הגיע. אתה יודע למה נברא אחרון? המלך הגיע, תראה מה הוא. זה סוג מעלה שהאדם עבד בשביל זה להיברות כמלך? לא. קיבל נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שהוא מדגיש בתניה בתחילתו, קיבל מתנה, לא השקיע כלום, מיד נוצרת כמלך. אבל אם אני בא ואומר, האדם, מצד הפוטנציאל שלו, אתה יודע למה נברא האחרון? כי הוא יותר גרוע מהיתוש. אם הוא ירצה להשיג משהו, להשתנות מהמצב הזה, שיתחיל להשקיע. יתחיל לעבוד. אם הוא ישקיע, הוא יעבוד, הוא יתקדם, אז הוא ישיג את מה שהוא ישיג. זה שלא ב-100%, הוא קיבל את זה, הוא עשה בשביל זה משהו. אז איזה משתי המעלות יותר טוב, אומר רבי סמלאי, לפי דעתי רבי סמלאי אומר, מהי הסיבה שרבי סמלאי הולך איתה? מהי הסיבה שאדם נברא בסוף? האם זה שהוא נברא בסוף זה בגלל שהוא מלך? או זה שהוא נברא בסוף זה בגלל שהוא אפס והוא צריך עכשיו להתחיל מאלף בית? מהי הסיבה שרבי סמלאי לוקח אותה? הוא לוקח את הסיבה הזו שאדם נברא בסוף כי הוא אפס, כי הוא מסוגל לחטוא, ואם הוא יגיע למעלה זה רק על ידי השקעה ועבודה. למה רבי סמלאי מאמץ דווקא את הגישה הזו? כי מי שמכיר את דברי חייו של רבי סמלאי לעומת תנאים אחרים, הוא היה אדם בלי שום ייחוס. הוא לא בא ממשפחה כמו יש תנאים שבאו מבית שאבא שלהם כבר היה תנא והסבא שלהם היה תנא, והם גדלו בבית של גדולים ונשיאים, והם כמו שאומרים נולדו כבר לתוך העולם הזה. יש כאלה שנולדו בלי שום ייחוס, וכל מה שהם השיגו זה כמו שאומרים בעשר אצבעות עבדו קשה להגיע לדרגתם. רבי סמלאי היה כזה. רבי סמלאי באישיות שלו, מי שמכיר בגמרא מופיע, אחד המקומות בגמרא כתוב שרבי יוחנן לא רצה ללמוד עם רבי סמלאי את סדר הייחוסים, כי הוא לא היה שייך לזה. רבי סמלאי לא היה בכלל, לא היה לו שום גב מאחוריו, הוא כאילו ההתחלה של הכל. יש סיפור על המגיד מקוז'ניץ, נדמה לי מספרים, שהוא היה אדם גדול, וכשהוא היה ילד קטן, הבית שלהם נשרף, ואבא שלו בכה בבכי תמרורים. אז הבן התחיל להרגיע ואמר לו, אבא, לא נורא, הנה יהיה בית אחר. יהיה... אז האבא אמר, בני היקר, אני לא בוכה לא על הבית, לא על החפצים. זה כמו שאתה אומר, זה הולך, זה בא. אבל דבר יקר אחד היה לי בבית, והוא נשרף, ואני לא חושב שאני אוכל לשחזר אותו. היה לי בבית מגילת ייחוסים, שהולך עד, כמדומני, עד רשי הקדוש, או בין אחר בין, בדיוק איך הם הגיעו, עד אחד מהגדולי הגדולים. הוא אומר, ואת זה אני לא יכול לשחזר, וזה נשרף. אז הבן הקטן אמר לו, אבא, אז לא נורא, אז הייחוס יתחיל ממני. אני אתחיל מפה. והוא גדל והיה באמת המגיד מקוז'ניץ, אדם גדול מאוד. זאת אומרת, הקו הזה צריך להיות, אדם לא צריך לקבל ולדעת יש לי, קיבלתי במתנה, אלא אתה צריך להשקיע מעצמך. כמו ששמעתי פעם מישהו שאומר שייחוס זה כמו סמיכה. סמיכה, שאתה שם את הסמיכה על המיטה, היא לא מחממת את המיטה. אתה יכול לשים סמיכה למיטה 24 שעות, אתה נכנס למיטה קרה. מתי הסמיכה מחממת את המיטה? כשיש בן אדם מתחת לסמיכה. הסמיכה זה כמו ייחוס. אם יש בן אדם מתחת לייחוס, אם אתה בעצמך בן אדם, אתה יכול גם לומר, יש לי ייחוס גדול. אבל אם אתה בעצמך לא אדם, מה יעזור הייחוס שיש לך? אז עיקר העבודה, אומר רבי סמלאי, זה לא מה שקיבלת במתנה, נוצרת מיוחד, אלא עיקר העבודה, כמו שרבי סמלאי רחבה את זה על בשרו, על חייו, הוא נוקט דווקא את השיטה הזו שהמעלה של האדם זה העבודה. נכון, נכון. יש הרבה כאלה. במילא יוצא אם כך, רבי סמלאי אם כך, לפי זה מובן שיטתו ואומר, עכשיו תראה את פרשת השבוע. קוראים לה פרשת תזריע. פירוש המילה תזריע זה תעבוד. כי פשוטו, אישה כי תזריע וילדה זכר. מה הכוונה? יש שאלה וביור נפלא שאדמו"ר הזקן מבאר, והוא אומר ככה. לכאורה, למה, כתוב, הגמרא אומרת שאישה מזריעה תחילה יולדת זכר. ואיש מזריעה תחילה יולדת נקבה. ככה אומרת הגמרא. אדמו"ר הזקן מסביר את זה בפנימיות הדברים, על פי סוד. למה, מה הפירוש שאם האישה מזרה תחילה, אז הלידה היא זכר. ואם האיש מזריע תחילה, אז הלידה תהיה דווקא נקבה. הוא מסביר את זה בצורה עמוקה ומעניינת. הוא אומר ככה, איש זה משל הקדוש ברוך הוא. כמו כל שיר השירים, כידוע שזה משל על הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, איש זה הקדוש ברוך הוא, ואישה זה עם ישראל, כנסת ישראל. איש זה הקדוש ברוך הוא, אישה זה עם ישראל. מה ההבדל בין זכר לבין נקבה? בגשמיות פשוט, זכר יש לו כוח, הוא חזק. אישה היא בטבע הדברים, אישה לעומת הגבר היא יותר חלשה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה. לא רק בגשמיות היא חלשה, יש גם את הביטוי נשים דעתן קלות. אישה היא יותר חלשה, יש לה את החוסן והחוזק שלה בדברים שהיא צריכה, שבזה היא יותר חזקה אולי מבעלה, אבל בטבע הכללי אז האיש, הגבר הוא החזק והאישה היא החלשה. על פי ואומר אדמו"ר הזקן כך, איש מזריע תחילה, אם הקדוש ברוך הוא האיש, הוא זה שמעורר אותך, הוא זורק לך התערות עד הלילה, הוא נותן לך את הדחיפה, ואתה מתחיל לרוץ רק בכוח שמלמעלה דחפו אותך, יולדת נקבה, יצא מזה דבר חלש, זה לא יחזיק מעמד. הרבה פעמים אדם מתעורר, מתלהב, למה הוא מתלהב? כי הוא קיבל מלמעלה איזה הערה, וזה כמו אש בשדה קוצים, זה עושה להבה גדולה, וזה דועך ולא נשאר מזה כלום. אבל אישה כי תזריע, אם האישה, זאת אומרת היהודי מצד עצמו משקיע ומתאמץ ועובד ומתקדם בדרך הנכונה על ידי מאמץ ולא רק על ידי דחיפה שהוא קיבל מלמעלה, אז מה תהיה הלידה? זכר. מה זה זכר? זה ייוולד כאן דבר שהוא עם תוקף, עם עוצמה, עם קיום. אם כך, לפי הביור הזה יוצא שתזריע, אישה כי תזריע, מה הפירוש המילה תזריע? תעבוד. אומר רבי סמלאי עכשיו, מה אתה שואל? למה פרשתנו תזריע היא אחרי פרשת שמיני? למה תורת האדם היא אחרי תורת הבהמה? כי האדם נוצר בסוף. למה הוא נוצר בסוף? אמרנו כי הוא אפס, כי הוא הכי אחרון, כי הוא יכול לחטוא. ואם הוא רוצה להגיע למשהו, מה הוא צריך לעשות? לעבוד. גם תורתו נכתבה בסוף. למה? כי לטפל בו זה הכי קשה. למה קשה לטפל בו? כי אמרנו קודם הוא יכול להיות יותר גרוע מבעלי חיים. ואם הוא רוצה להגיע למשהו, הוא לא יכול להגיד מה זאת אומרת, אני יהודי וישראל אף על פי שחטא ישראל, יש לי נשמה קדושה והיא לא נפגמת והיא קיימת וזהו, ואני יכול לישון על זרי דפנה, עיקר יש לי נשמה קדושה. לא מספיק, אומר תזריע. מה זה תזריע? תעבוד. לא תצליח להגיע לשום נקודה ולשום יד ולשום עניין אם לא תשקיע עבודה. זה המסר של רבי סמלאי, וזה הנקודה המרכזית למה הפרשה שלנו מופיעה בסוף, כי הסוף הזה אומר את היוקר, את המעלה. יוצא עם כך בסופו של דבר דבר נפלא. נחזור רגע לגמרא שקראנו קודם בתחילת הדברים, שהגמרא מביאה מספר טעמים למה אדם נברא בסוף. כשקוראים את זה בצורה שטחית, או על כל פנים אפילו כמו שאנחנו קראנו קודם, יוצא שיש טעם אחד שאומרים לבן אדם, אתה מלך? וטעם אחד אומרים לו, אתה אפס. לפי ההסבר האחרון ומה שהגענו עד הסוף, נחזור לגמרא, אפשר לגמוס הגמרא קצת אחרת. כל הטעמים בגמרא נותנים קרדיט לבן אדם. רק אומרים לבן אדם, יש סוג קרדיט אחד שאתה מקבל במתנה, ויש סוג קרדיט אחד שאתה צריך להשקיע בשביל זה, לעבוד בשביל זה. הכל זה מעלות, כל הסיבות הן מעלות, אבל חלק מהמעלות הן מעלות כאלה שכדי להגיע אליהם אתה צריך לעבוד. והגמרא עוד מקדימה את הטעם הזה של ליטוש קדמך לפני הטעם שיכנס לסעודה מיד. להפך, את העניין שיכנס לסעודה מיד היא כותבת בסוף. היא לא מתחילה עם זה שאדם ירגיש, או מה זאת אומרת, אני מלך? צריך להיכנס. אומרים לא, טעם אחד קודם אומרת הגמרא, למה אתה נברא את האחרון? כי אתה אפס, תתחיל לעבוד. אחרי שתעבוד, אחרי שתשקיע, אחרי שילדה זכר, פתאום תשים לב שאתה גם מלך. יש לך נשמה אלוקית עם עוצמה, והקדוש ברוך הוא יעזור לך ותצליח. אבל הכל תלוי במה שאתה תעשה, במה שאתה תשקיע. וזה בעצם המסר המרכזי. ואם כך נחזור לשאלה הראשונה, למה אם כך הפרשה שלנו נקראת דווקא בשם תזריע ולא קוראים לה פרשת אישה? אישה הרי זה השם של האדם ולא תזריע. אמרנו בגלל שאם היינו קוראים לזה אישה, אדם, לא היינו מבינים מה אדם, מה המעלה של האדם, ויכול גם לא לעשות כלום והוא אדם. אומרים לא, תזריע, תעבוד. אם תעבוד אז האדם שבך יגיע לשלמותו, אז המטרה של הבריאה שלך תגיע לשלמותה. וזה המסר שלנו של פרשת תזריע, פשוט לעבוד, להשקיע. בוודאי, נכון, מה שלמדנו בתניה, העניין והעיקר זה אדם צריך פשוט לעבוד. זה המסר של הפרשה, שכל מעלה שאדם יש לו, הוא צריך לייקר אפילו שהוא מקבל משכורת קטנה, אבל זה שווה יותר מלוטו של מיליון דולר, כי השקל שקיבלת, שהשקעת, זה עיקר המעלה, זה עיקר העניין, וזה המסר שעם זה צריך לחיות, וזה צריך לקחת, להשקיע בעבודה ולייקר את העבודה עד בלידה.